עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103 FM, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורח שלנו, הנכבד והמרתק אני בטוחה. לפני כן נגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, על השידור מעיין לויטין ועורך הדיגיטל דוד זבולון. והאורח שלנו, בנימין זאב קדר, בית המכנה את עצמו בית זין קדר, עם הספר שלך המאוד מאוד מיוחד שנקרא אם נורית, וכותרת המשנה שלו היא היסטוריון חוקר את אהבת חייו. עכשיו צריך להגיד שאתה, כמה מילים עליך, אתה פרופסור להיסטוריה לתקופת מסעות הצלב, זה נכון, אני אדייק?
זה נכון, אבל אני עוסק בנושאים רבים, לא רק בהיסטוריה של מסעי הצלב, אני מנצל תצלומי אוויר כמקור היסטורי, ואני חושב שבארץ אני יותר ידוע בגלל התצלומים האלה שפרסמתי כבר לפני 30 שנה, וגם לאחרונה, בגיליון האחרון של קתדרה, אני מפרסם יחד עם היסטוריון צעיר תצלומים של הארץ שצילם הלופטוואפה, ובכן חיל האוויר הגרמני במלחמת העולם השנייה.
וואו.
וגיליתי אותם בארכיון הלאומי בוושינגטון, והתמונות נפלאות.
אוקיי, אתה בעצם איש מדע. אתה איש אקדמיה. כן, עוסק בחקירה, במחקר, גם בהוראה, עסקת לפחות. אבל הספר שעליו אנחנו נדבר, הוא מאוד מיוחד. כי הוא בעצם, כשאתה אומר היסטוריון חוקר את אהבת חייו, אתה מספר פה סיפור אהבה. סיפור אהבה מאוד אירוטי, לא גולש לפורנוגרפי, אבל מאוד עסיסי, והוא מתחיל כסיפור משיכה עזה בין שני אנשים נשואים, כל אחד נשוי לבן זוג אחר, לבת זוג אחר, לבן זוג, בעלי משפחה, והסיפור שלכם הוא של אהבה בלתי אפשרית. ואני רוצה להגיד שכשאני קראתי את הספר שלך לפני שנתיים, אני נורא התרגשתי, ואני נורא רציתי לדבר איתך. לא יודעת, לא העזתי משום מה, אז כתבתי עליו ביקורת, והנה אתה כאן, וזה ספר שיש בו, אני אגיד מה יגידו הרבה קוראים, או חברים שלך יכלו להגיד, ספר עם המון צהוב, סיפור אהבים, מאוד מרגש ובמרכאות לא מוסרי, שני אנשים שבוגדים בבני זוגם. תגיד לי, קודם כל לא היו לך מעצורים מלפרוס את הסיפור על כל צדדיו?
ובכן, קודם כל, החברים שלי, איש מהם לא ראה את הספר הזה כמלא צהוב, להפך, הם חשבו שהכתיבה היא מאופקת, עניינית, ותואמת את מה שהם הכירו, אלה מהם שהכירו גם את נורית.
עכשיו צריך להגיד מילה אולי על נורית?
בהחלט.
כן.
אמרי.
אולי אתה תגיד, אתה כתבת על נורית שלך, אבל גם היא הייתה... אולי תגיד כמה מילים?
כן, היא הייתה חוקרת תולדות האומנות, שעסקה בצורה מופלאה, בשורה של תחומים, הפיסול בממלכת ירושלים במאה ה-12-13, ובכן מה שקרוי התקופה הצלבנית, היא עסקה הרבה מאוד ברומנסק הצרפתי, והיא גם עסקה בפעילות אומנותית, אומנותית פה בארץ, קרמיקה ארמנית, תכשיטים ועוד ועוד.
אוקיי, כלומר היא הייתה בעלת שיעור קומה משלה.
בהחלט.
אוקיי. זאת אומרת שזה רומן בין שני אנשים שגם נפגשים במסגרת טיול, אבל לא נאריך דווקא בזה. קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים וגם לך, כיוון שכתבתי על ספרך ביקורת, אז כתבתי על זה, אני הצטלבתי, אני פגשתי את נורית לפני שהייתה רעייתך, ו... אני אספר את זה עוד מעט, אבל אתה מספר בעצם סיפור שהוא קשה, הוא מלא קונפליקטים, הוא מלא פרדות, יש בו פרקים רבים. האם אתה מוכן לפרוס את המהות של הקשר הבלתי אפשרי והאגום בעצם שאי אפשר היה לממש אותו? כמה פרקים על מה שבעצם לא אפשר לכם להיות ביחד.
כן, הייתי אומר שהספר הזה עוסק ביצריות ויצירתיות, והשילוב ביניהם. והתגלנו אחד לשני בהדרגה. בהתחלה היה לי דימוי מאוד מאוד רומנטי של נורית, ורק בהמשך, אחרי שנים, הכרנו אחד את השני כפי שאנחנו. וזאת הייתה חוויה מפעימה, ובסופו של דבר, למרות הקשיים, למרות הצער שגרמנו, לא ראינו דרך אלא לחיות ביחד, או כמו שנורית כתבה את זה פעם, לחיות את חלומנו.
תגיד לי, בכל זאת היו ביניכם פרדות שהייתי קוראת להן אפילו אלימות.
נכון.
אתה כותב שם על קנאה, על זה שלך היו מאהבות, לה היו מאהבים, אפילו אולי התגרתה בך באופן פרובוקטיבי.
בלי ספק, בלי ספק, כן.
והתלוננה על אישיותך.
כן, בוודאי.
כן, אני רוצה להקריא משפט. היא כותבת לך, מה שמרגיז אותי בך, זה הנרקיסיזם המאוהבות בעצמך.
בהחלט היא כתבה את זה, כן. זה היה מכתב שהיא כתבה לי כשהייתי בצד השני של התעלה, ב-73. וכן, אצל נורית הייתה אדם סוער, היא הייתה אדם ש... כל רגע הפתיע אותך, וממש כל רגע, בדרך אחרת, ואף פעם לא ידעת מה יקרה. זה היה כמו לחיות במורד של הר געש. ומבחינה זאת, זאת הייתה חוויה נפלאה, אם כי זאת הייתה גם רכבת שדים עם עליות וירידות, ואהבנו את זה.
עכשיו, באמת, אני רוצה לשאול אותך. יש לנו ספקות... לגבי השאלה, האם יכולה להיות אהבת נצח? האם אהבה יכולה להימשך? אוקיי, אז הייתם לא מושגים. אז יש את התיאוריה של לאהוב את הבלתי מושג. לאהוב את מי שאתה לא יכול להשיג אותו. לאהוב את המצב באמת שלא יודעים מה יהיה. ואתם נפרדים, ואתם חוזרים, וכו' וכו'. אז האם... באמת, אני אשאל אותך בכנות, האם יכולה, כלומר, האם אתה מאמין, בנימין זאב קדר, ואתה היסטוריון, אתה, לפי הספר שלך, אתה איש שהיית ההפך מנורית, לא אימפולסיבי כל כך, כלומר, מאוד מאופק, מאוד שומר על המכובדות שלו, אתה מאמין באהבת נצח?
אני מאמין ש... אנחנו הצלחנו, אני לא יכול לדבר באופן כללי, אנחנו הצלחנו לרענן את האהבה הזאת כל פעם מחדש. כלומר, זה לא היה איזה פרץ חד פעמי של חיבור בין המשיכה ובין היצירתיות, אלא זה התחדש שוב ושוב, היא באה עם רעיונות חדשים, אני עודדתי אותה להיכנס ולעסוק בהם, ולהפך, היא עודדה אותי, למשל עם תצלומי האוויר, למשל עם ביוגרפיה של פרופסור נאצי, וכך הלאה וכך הלאה, כל הזמן אנחנו עודדנו זה את זו לחרוג מן המסגרות של החיים האקדמיים, שאתה אמור להיות מומחה למשבצת אחת. וכך התקדמנו, וזה ריגש אותנו, וזה, הייתי אומר, אפילו עכשיו, אני מוצא מדי פעם פתקאות שהיא הכניסה בתוך ספרים. פתאום זה מתגלה, נדמה לי שהבאתי אחד מהם.
כן.
כן.
אבל כן.
אופ, יש כאן דבר כזה. הנה.
אתה מוצא?
מצאתי פתאום את הפתק הזה, ששם כתוב...
כן.
לבני האהוב והנאהב, הצעיר באדם, מינורית. זה ליום הולדת.
עכשיו תראה, כשאתה בעצם כתבת, אתה שיתפת כאן המון חומר שהיא כתבה לך, המון תכתובות, כי בתקופות מסוימות נורא חשוב להגיד, התקשורת ביניכם הייתה גרועה. אתה היית אומר לה משהו, היא הייתה נעלבת.
נכון.
היא הגיבה... בתוקפנות, בלריב איתך, בלזרוק אותך, לא יכולתם לתקשר בצורה הרמונית. אתה ניסית לעשות משהו שיתקן את התקשורת ביניכם.
אני לא הייתי שם את הכל עליה. גם אני, עם כל מה שאני מאופק, אמרתי לה דברים קשים מאוד, ושהיא נפגעה מאוד. זה היה, הייתי אומר, לא אגיד שזה היה יחס של אחד לאחד, אבל בהחלט זה לא היה עניין של סתמים ששופכים עליו מים חמים.
אני רוצה, אם כבר אני מפסיקה אותך, אתה מתאר למשל, אתה באמת לא מחבי. הנה, אתה נותן דוגמה. שאתה מצאת מכתבים שהיא כתבה לגבר אחר. ויש שם אותם סופרלטיבים, ואותם האוהב והנאהב, היא כותבת לגבר אחר. ואז אתה מרגיש שבעצם, מה? היא מלבישה את הרומנטיקה הזולה שלה, אני עוד אובייקט אחד. ואתה נתקף קנאה מזעזעת. ורוצה כן. כמעט לקום ללכת.
רוצה להתאבד. רוצה להתאבד אפילו. כן.
באותו רגע פתאום החיים נראים לא שווים.
נכון.
אני רוצה למות.
נכון, נכון, נכון. אבל היא יצאה מזה יפה מאוד. היא אמרה, תראה, שלא כמוך, שאתה חולש על השפה ויודע להתבטא. האוצר ההתבטאויות שלי מוגבל ו... אני חוזרת על עצמי, משהו כזה. היא קנתה תמיד את ליבי בדברים האלה. תראה, נניח, מה שאהבתי, שאחרי התפרצויות, והיו התפרצויות, גם אחרי שהיינו כבר יחד, היא הייתה משתתקת ואומרת, תגיד לי, איך אתה סובל אותי? איך אתה מסוגל לחיות עם כל ההתפרצויות האלה? ואז, אחרי כמה זמן... עיצבתי לתשובה, ציטוט של מה שאומר איוב לאשתו, את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל, הלא כאחת הנבלות תדברי.
אני חייבת לומר לך שכשאתה אומר את זה, אני נורא מתרגשת, כי אני לוקחת את זה אישית קצת, כי גם אני מרגישה שאני בעצמי אדם מאוד לא נורמטיבי בתקשורת, והרבה פעמים אני אומרת ל... בן זוגי, איך אתה סובל אותי? והוא אומר, האם אפשר cherry without a stone ו-chicken without a bone? אבל אתה יותר, אתה מדבר כאיוב. אתה עולה על... מה זה? עולה עלינו. אני רוצה לספר למאזינים ולך על איך נפגשתי יום אחד עם נורית שלך, שהייתה נורית רבאו גם אריסטוקרטית, כולם הכירו בתל אביב את ההורים שלה, היא הייתה אריסטוקרטית, היא הייתה אז ראש החוג לאומנות, אולי דיקן החוג לאומנות, אני כבר לא זוכרת.
דיקן הפקולטה, כן.
וישבנו חבורת בנות, ככה חבורה, והיא הייתה המרשימה והמדליקה והמלהיבה, והיא סיפרה את הסיפור הבא. איך שבמנהטן, בניו יורק, היא נכנסה לחנות תקליטים, ומוכרת תקליטים מצא חן בעיניה, והיא התחילה איתו, והם ברומן, והוא עוד מעט יבוא ארצה. והם הולכים להיות ביחד. אז כל הבנות, זה היינו חבורה כזאת במעגל, כולן, סליחה, השפיכו עליה, התלהבו ממנה, העריצו אותה. איזה דבר זה, איזה אומץ זה, איזה כיף זה. איזה כיף שקרה לך דבר כזה רומנטי. אהבה עם מוכרת תקליטים מניו יורק, שעוד מת לבוא ארצה. אז אני, באחרי התלבטות, פתחתי את פי, החמוץ, היום אנחנו יודעים מה זה חמוצים, ואני אמרתי, גם אני מקנה בך, איזה אומץ יש לך להתחיל עם בחור, חתיך שראית, מוכרת תקליטים, אבל סליחה, מה את מתפעלת? מה אתן מתפעלות כאן? איזה מין סיפור עלוב זה? מה יכול לצאת מרומן בין אריסטוקרטית ישראלית למוכר תקליטים שאת לא מכירה? אז את לוקחת אותו לישראל ואתן כולכן מתפעלות? כולן הביטו בי, שנאו אותי, תאהבו אותי כמחרבת מסיבות. אז רק להגיד יש לך מה להגיד על הסיפור הזה?
בוודאי.
שהיא הולכת להתחתן.
כן, כן. היא סיפרה לי את הסיפור הזה במקום במישיגן, שנקרא קלמזו, ונפגשנו שם בכנס של חוקרי ימי הביניים, ושם בעצם התפייסנו אחרי נתק של כמעט 4 שנים שאני יזמתי. פשוט חתכתי ו... לא רציתי יותר לראות או לדבר איתה, ואז אנחנו נפגשים ומתפייסים, ואז היא אומרת לי, איזה סיפור הזה, אני הולכת להתחתן עם מוכר התקליטים. אז אני חשבתי לי, נורא ריחמתי עליה, כי הבנתי שהגיע לזה מתוך בדידות, אבל החלטתי להצחיק אותה, ואמרתי לה, טוב, אני רואה אותך... בסוף יום העבודה, אתם שניכם יושבים על יד הקופה הרושמת, ואז עשיתי קצליל כזה של הקופה הרושמת, כלומר שהמטבעות נופלים למטה, ואמרתי, זה אלה יהיו החיים שלך. אני צחקה, וכמובן שלא יצא מהדבר הזה דבר, לא בגלל הסיפור שלי.
נכון, האיש הזה הגיע לישראל, ויום אחד פגשתי אותה במונית, והיא אמרה לי על הפנים, וזה הסיפור, ואתה מביא אותו כאן, אני חיפשתי אותו. ואתה מביא אותו. עכשיו תראה, אני, כספר, איך בחרת מה לשים בספר ומה לא? איך בחרת את הפרטים? כי הספר מצד אחד מרגש, נורא מרגש. מצד שני יש פה סיפורים על עוד טיול ועוד טיול ועוד נסיעה. איך עבדת על הספר?
טוב, אני אספר לך את הסיפור ממש. הספר היה בהתחלה כולו אישי. איך בחרתי את הסצנות, פחות או יותר לפי הסדר הכרונולוגי, את אלה שאהבתי, אני מאוד אהבתי לכתוב את הדברים, כי חייתי מחדש את כל החוויות האלה, וקראתי מחדש את המכתבים, זאת הייתה דרך להתמודד עם השכול.
אחרי מותה,
כן. ואחר כך נפגשתי עם ידיד ששמו אלי שלטיאל, הוא מוכר.
הוא
עורך מצוין, והוא אמר לי, תראה, אתה מדי פעם מזכיר שכתבתם את צער יחד, והיא כתבה לחוד, ואתה כתבת לחוד. תמלא את זה, אנשים לא יודעים. ואז הכנסתי את הצד הזה של המחקר, ויש אנשים שלא אהבו את זה, את למשל, ויש אנשים שאמרו, חבל שלא כתבת יותר על המחקרים האלה ועל הנסיעות האלה.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה עדינה. אתה מתאר בספר בעצם חוויה של מי-טו, מה שנקרא. איזה סוג של ניצול מיני, כנראה, אתה רומז לזה, על ידי פרופסור, אתה נוקב בשמו, אתה גם מעריץ אותו פרופסור, יהושע פראבר, האם אני אומרת נכון את השם?
כן,
שבעצם,
כן.
בתקופה שהיא הייתה טירונית, עדיין נאבקת על מקומה באקדמיה, שהיה סוג של, שהוא ניצל, אני אגיד איך זה מתפרש, שאותו פרופסור פראבר הנערץ, קצת ניצל את חולשתה כמרצה, לא מנוסה, היה שם די סיפור שאתה אחר כך מכניס אותו לפוליטיקה של האקדמיה, והיה ביניהם קשר מין שהיא קוראת לו בסוף ימיה די בככה רמיזה נכנעתי. כלומר, לא קשר של משיכה שהיא רצתה או משהו. אתה יכול, ואתה כתבת את זה, אני שואלת, האם לא פחדת מתביעה של יורשיו, כי זה מרומז כמשהו לא יאה. ואוקיי, זה...
קודם כל, זה, כשכתבתי את זה, מי טו עוד לא הייתה. זה דבר ראשון. דבר שני, הסיפור הרבה יותר מסובך. היה שם קשר, והייתה הערכה והערצה, והיא אהבה את ההומור שלו, וגם את האישיות שלו. אבל היה הרגע שכן, כמו שזה התברר לי, בעצם אחרי מותה, כשהלכתי וקראתי את התיק, וננתחתי את התיק, כמו שיכול לנתח תיק, רק מי שישב באלף ועדות.
תיק אקדמי.
תיק אקדמי, התעלה ודרגה, כן, ניתחתי את זה כמו שמנתחים תיקים כאלה, ו... עלתה משם תמונה שכנראה הייתה כאן תערובת של התייחסות עניינית ושל משיכה, ושהיא בעצם לא הצליחה להביא את עצמה לספר לי את זה עד סמוך למותה.
רגע, תגיד לפני כמה שנים היא נפטרה, זה מסקרן.
לפני, בשלושה בנובמבר 2015.
כלומר, זה היה לפני בערך...
5.5 שנים.
כן. ואתה אומר, היא הסתירה ממך את הפרשייה, כן. את העוקץ המיני שהיה בפרשייה.
אני לא ידע, לא הבנתי. היה שם עירוב של טינה, ושל הערצה, ושל... היינו נפגשים, הוא היה בא אלינו, אנחנו באנו אליו.
כלומר, כן. גם היה קשר חברתי, כן, כן. אחרי שהייתם זוג.
בוודאי, ואני מאוד אהבתי את האיש, ואני ממשיך לאהוב אותו, וגם היא אהבה אותו, שזה לא עניין, כן, שאפשר לתייק את זה בצורה פשטנית, בצורה כזו או אחרת, אבל בהחלט, בהחלט היה כאן עניין של... אמביוולנטיות מצידה, ובאותו רגע היא הרגישה שלא הייתה לה ברירה. וזה היה נורא עצוב.
שלא הייתה לה ברירה.
כן, כך אני הבנתי. אמרה את המילה נכנעתי, שבשבילי זה ממש הלם לשמוע את זה. וגם אנשים אחרים שקראו את זה כך הרגישו.
והם לא אמרו לך... אני כאן שואלת אותך, בתור מי שאני אגיד כאן, מתלבטת לגבי פרסום פרקים מיומני, אז לא הייתה לך הרגשה שאתה פוגע בזכרו של פרופסור פראבר? כי יש כאן בהחלט רמיזה לניצול עמדתו, כקובע את גורלה ואת הקידום שלה. אז בתור הספר שיש בו כל כך הרבה חומר, מאוד מעניין ומאוד תוסס. אני שואלת שוב, לא אמרו לך, אל תשים את זה, כי יש פה, אתה גם חלק מהסיפורים, האירועים הם בראשי תיבות. אז שאלתי, למה בכל זאת אתה שמת את הפרק הזה, שמופיע אגב ככה, כחוט השני, לאורך נכון. יחסיכם.
נכון.
אז לא יציעו לך, לא יעצו לך, תשמית, למען זכרו או למען whatever.
לא, אף אחד לא הציע לי, ואני חושב ש עשיתי הכל כדי להבין לא רק אותה, אלא גם אותו, ולהביא את הדברים בצורה מאוזנת, ולא שופטת, ולא כותלת, בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. ואי אפשר היה להשתמש בראשי תיבות. כל מי שהכיר את התקופה היא, היה ברור במה מדובר, ולכן לגבי אנשים אחרים יש שם ראשי תיבות, כולם בדויים אגב, נניח את היית מופיעה כתתנון.
כן, ברור. לא, שלא לא, יפנחו.
כן, כתבתי את זה, ולמרות שאנשים חשבו שראשי התיבות האלה משמעותיים. אבל אני רוצה לומר משהו לגבי מה שאמרת קודם, אמרת נורית רעייתך. אז היא לא הייתה רעייתי. אני מתקומם נגד הביטוי הזה, כי בעברית של ימינו, ראיה, וזה כתוב במילון, במילון אבן שושן, ראיה אשתו של אדם חשוב. אני לא רואה את עצמי כאיש חשוב, נורית הייתה אשתי, היא לא הייתה ראייתי.
אז אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. תראה, אתה היית איש חשוב.
לא.
תראה, אתה היית בכל מיני פאנלים, נסעת לכנסים, אגב, היא מאוד סבלה מהנסיעות שלך. אתה היית, ההפך, בוא נגיד, פרופסור קדר, אתה היית מאוד נחשב, הזמינו אותך, ואילו נורית קנען קדר, שהייתה בעצמה פרסונליטי, אבל היא כנראה, אולי, היא לא הייתה אדם אקדמי, במלוא מובן המילה, של הדייקנות והחקרנות, ומשהו באימפולסיביות והספונטניות, הגישה שלה, שהייתה כנראה מאוד רעננה, אגב, הלבוש שלה המיוחד, התכשיטים המיוחדים, אני ראיתי שהרבה פעמים אתה באופן מיוחד הקפדת על כבודה. אם היא באה כרעייתך, סליחה, אם אמנון ז'קונט, בן זוגי, הוא בא כבעלי, הוא בעצמו איש בעל יותר, לדעתי, יותר חכם ויותר מוצלח ממני. אבל הוא בא הנה, אז הוא בא כבן זוגי. אנחנו הולכים למקומות, הוא בא כבן זוגי. אז אתה, נורא היה לך חשוב שחס וחלילה לא יראו אותה כרעייתך הקטנה, וגם היא נורא הייתה נעלבת אם היו חושבים שהיא רעייתך הקטנה, אתה היית צריך להדגיש שהיא הדיקן בית ספר האמנות, והיא כזאת, והיא כזאת, נכון?
לא. אני ממש לא מקבל את העמדה הזאת. אני תמיד חשבתי, גם אמרתי אצל לנורית, שאני חושב שמבין שנינו, כן. היא האדם המקורי. מבין שנינו היא האדם המקורי, עם הרעיונות היותר מהפכניים, ואני חושב שהיה לה מעמד בעולם האקדמי, עם, לא רק פה, גם באירופה, גם בארצות הברית, בהחלט היא חידשה חידושים מהותיים בנושאים מרכזיים בתולדות האמנות המערבית. כך שאף פעם לא עלה על הפרק שהיא תהיה, כשהרעיונות, היה, אמרתי את זה בצחוק, כי אני חושב שיש כאן איזה מין או הצהרה חברתית, כשאדם אומר רעייתי. למי יש רעייה? לנשיא יש רעייה. תנסי לחשוב שאת אומרת אשתו של ראש הממשלה. לא, ראש הממשלה ורעייתו. פעם כתבתי על זה וניסיתי לראות איפה עובר הגבול בין רעייה לאישה. אז למפכ"ל יש רעייה, לרמטכ"ל יש בעיה, רעייה, ולחברי כנסת יש רעייה. ומצאתי שפעם אחת חבר כנסת הלך לבית הסוהר, בדרך לשם העיתונאים מתאר את רעייתו, אחר כך היא נוסעת הביתה בתור אשתו.
וואו, טוב, אני לא ידעתי, אתה רואה?
ויש עוד דבר שהייתה כותרת בהארץ, ראיות שחקני מכבי ערכו את נשות שכונת התקווה.
וואו, אני טוב.
זה עניין סוציולוגי.
הבחנה ממש מיוחדת במינה. כלומר, אני אף פעם לא חשבתי על זה. אני תמיד חשבתי שלהיות ראייתו, זה מחמיא. עכשיו תראה, אתה מספר תוך כדי פריסת החיים האינטימיים שלכם, אתה מתאר את השינוי שהאהבה שלכם חוללה בשניכם. כלומר, אתם, האנשים הצעירים שנפגשו, אחרי שהצליחו לממש, אחרי פרידות, והשלמה עם זה שאתם לא תהיו ביחד, אתה מתאר את השינוי שאתם חוללתם זה באישותו של זה. אתה יכול לצייר לי את זה? זה מופיע בספר, כן?
כן, בהחלט. תראי, היא ודאי נתנה לי הרבה ביטחון והרבה אומץ ללכת אל מעבר לגדרות, מחוץ לגדרות, וזה היה מקור של כוח, ומצד שני, אני נתתי לה ביטחון שאכן יש לה לא רק רעיונות מצוינים, אלא שיש לה גם את היכולת, יכולה לפתח את היכולת יותר ויותר, להביע אותם בצורה מקובלת בעולם האקדמי. כך שמבחינה זאת, הייתה כאן השלמה. ביטחון תמורת ביטחון.
אבל אני אשאל אותך שאלה. האם הביטחון הרגשי שהיה חסר לנורית, האם החיים ביחד והידיעה שאתה אוהב אותה ואתה מעריץ אותה, האם זה שינה את תחושת חוסר הביטחון הרגשי? כי בחוץ חשוב להגיד, היא הייתה הרי, הייתה לה הופעה מהממת ומדהימה ומעוררת באמת רעש וצלצולים והרצה, אבל בתוכה היא לא הרגישה בתוכה בעצמה.
ובכן, אני חושב שכן, תרמתי לזה שהביטחון שלה הלך וגבר בלי שום ספק, והיא גם אמרה את זה שוב ושוב.
אוקיי, אז בוא נעשה עכשיו הפסקה קטנטנה, נשמע את ברמס, קונצ'רטו מספר 2, ונמשיך לשוחח על התופעה המאוד חריגה של היסטוריון חוקר את אהבת חייו. עוד מעט לחזור. נחזור. בוא נחזור, בנימין זאב קדר, שאתה קורא לעצמך, אתה רוצה הייתה שיקראו לך בני? טוב, אוקיי.
יש שקראו לי בז קדר, במשך השנים, ויש שכולם קוראים לי בני כמובן, כן.
אוקיי, אז בוא נדבר על, על המצוקה של שני אנשים נשואים, שמתאהבים, ויש להם ילדים, והם רוצים את האושר של הילדים שלהם, ובכל זאת, משהו, כמו שאתה אומר, הרצון לממש את החלום. כמה מילים אתה כתבת על זה, אולי תספר משהו, וגם מה, איך נורית נפרדה, שניכם הייתם נשואים. אז אולי כמה מילים על זה, שזה מסקרן, בטח את המאזינים.
כן, טוב, תראי, אני יכול לדבר על עצמי, ודאי שהמעשה שלי גרם צער, והצטערתי על הצער הזה, ואני יכול רק לומר שידיד טוב שלי אמר לי, אז שהתלבטתי, שאתה צריך לחשוב לא רק על האחרים, אלא גם על עצמך. וכשקיבלתי את ההחלטה הזאת, אחד השיקולים שלי היה שאם לא אקבל את ההחלטה הזאת, כל חיי אני אצטער על מה שיכול היה להיות ושהחמצתי. ושיכול להיות שההרגשה הזאת הייתה הופכת אותי לאדם מריר, לאדם שפוגע בסביבותיו הרבה יותר מאשר הפגיעה שנבעה מן ההחלטה שלי.
כלומר, חשוב לציין, אתה מתאר בספר את הפרקים של פרדות שבכל זאת לא הסתייע. כלומר, עדיין זה לא ש... יום אחד החלטת, אלא כמה וכמה פעמים נפרדתם מתוך תחושה, נורית כבר הייתה פנויה, כמו שאני סיפרתי אפילו, עמדה להתחתן עם מישהו אחר, במרכאות אני אומרת, לך תדע מה עוד, כי את אישה פנויה וכנראה הבדידות לא עשתה לה טוב, ואולי בגלל זה גם נפרדה ממך, כי הרגישה שאתה לא מוכן להתחייב לה.
אני לא חושב שהיה רגע כזה, אבל כן, היה קושי גדול מאוד לקבל את ההחלטה הזאת, והייתה תקופה שהיא הייתה כל כך נסערת, שהיא עשתה דברים שאחר כך היא הצטערה עליהם, וכמו שאמרתי, היה שם נתק של 4 שנים, שאני פשוט אמרתי שאני לא יכול יותר להמשיך, וניתקתי כל קשר איתה, ואחר כך, כשנפגשנו מחדש באותו מקום במישיגן, זה היה כאילו שאיזה סכר נפרץ, ועכשיו אתה יודע שאי אפשר יותר לעצור, זהו זה, ויקוב הדין את ההר.
אני רוצה לשאול אותך, פרופסור קדר, האם אתה יכול להגיד משהו על ההזדקנות של זוג רומנטי ואוהב? איזה תהליכים קורים? אני בטוחה שאתם לא אותם אנשים כשאתם מזדקנים, כשנורית חולה, היא מאבדת את יופיה. אגב, יש לה בעיית שיניים, היא ישנה הרבה, שהיא מסתירה ממך. זה משהו מדהים, אני לא הבנתי איך כשחיים יחד בקרבה כזאת, אפשר להסתיר מצב כזה. אז בוא נדבר על זה, כי איך על ההזדקנות של זוג כל כך יצרי ורומנטי, כשהזקנה בכל זאת מחלישה יצרים, צוקות, לא, פוגעת גם במראה החיצוני?
כן.
שאלה קשה, אני יודעת.
שאלה קשה, אבל קודם כל, נורית, גם בימי האחרונים הייתה אישה יפה. וידעתי שיש לה בעיות שיניים, לא ידעתי את חומרתן, כלומר, לא נכנסה לפרטים. עכשיו, כן, ברור שהיינו יחד, הכרנו בעצם 10 שנים, וחיינו יחד למעלה מ-30 שנה, ובוודאי שהיו שינויים, ואני שמתי לב לזה שהתקופה הראשונה, נאמר 10-15 שנה, הראשונות, ממש צוותתי את עצמי, להזכיר לעצמי שזה באמת קורה, שאנחנו יחד, ותחת אותו גג. ואחרי 15 שנה, אני כבר איכשהו קיבלתי את המצב הזה כמצב טבעי.
האמנת לעצמך.
כן.
שאתה לא חולם.
כן, מסתבר. אז זה שינוי שאני זוכר בצורה מפורטת, אבל אני אומר לך, נורית הייתה אדם ש... עד יומה האחרון היא הייתה אדם סוער, ממש ממש אדם סוער, שאומר דברים נפלאים ורגע אחרי זה דברים אחרים, וזה היה תענוג צרוף לחיות לצידה. מבחינה זאת אני חושב שהשנים לא אומר שהטיבו איתנו, אבל בטח שלא פגעו בקשר הזה, מה גם שהיצירתיות נמשכה כל הזמן, עד הסוף, כן? יום לפני ש... יומיים לפני שהיא מתה, היא ישבה עם תלמידה, שלה היום דוקטור נירית שלו קליפה, והם תכננו ספר על הכנסייה ה... חדשה בנצרת, בנצרת, הכנסייה שסולל בונה בנה בשנות ה-60, והנה עכשיו ממש לפני כמה זמן יצא ספר שמבוסס על הרעיונות והתכנון של נורית, עם תמונה יפה של נורית, גם אני תרמתי מאמר לספר הזה, כלומר, היא חייתה ויצרה ממש עד הסוף.
שאלה אליך, כיוון שנורית דיברה הרבה על קיץ', זה, אתה מתאר את זה, וזה מאוד מעניין. איך היא הגדירה קיץ'? מה זה קיץ'?
היא אמרה שזה הדבר שמאוד קשה להגדיר אותו, וההגדרה שהיא הציעה היא דבר שנתפס כנחות, נתפס כתתרמה, ושלה הייתה משיכה גדולה מאוד גם לחקור את זה וגם לאסוף את זה, או חלקים של זה. כך שמבחינה זאת היא לימדה אותי שצריך להסתכל על הרבה מאוד דברים, ולאו דווקא על הדברים ש... מישהו קבע שהם נחשבים. למשל, הכנסייה של נצרת, שכל מי שנכנס לשם אומר, זוועה, בטון, מה זה, כן? והיא הראתה, ואחר כך תלמידים שלה פיתחו את זה. כיצד הכנסייה הזאת, שמבחוץ היא אבן ובפנים בטון, מבטאת רעיונות של ועידת הוותיקן השנייה, שאמרה שעל הכנסייה להיפתח לאומנות המודרנית.
אתה יודע, יש שם משהו מאוד חמוד שאתה כתבת מדבריה, שהיא אמרה ששקיעה, שקיעה היא דבר יפהפה. אבל להזמין את האורחים שלך ולהושיב אותם בצורה שהם בדיוק יראו את השקיעה, זה לטענתה קיץ'.
נכון, ולא רק זה, אלא שבאופן הפגנתי היא התיישבה עם הגב לשקיעה.
כלומר, אני מבינה שמה שאתה מאוד אהבת בנורית, שהיא לא הלכה עם המוסכמות. מההתחלה היה בה משהו מטריס נגד המוסכמות, ואילו אתה דווקא היית, היה בך משהו די מרובע, די ככה, אתה היית יותר נורמטיבי, לא כזה פרוע, לא כזה, היא כאילו דיברה אל הדבר המרדני הנסתר שבתוכך.
המרדני, אבל לאו דווקא נסתר. תראי, אני כותב את זה כשחזרתי מאמריקה, גרשום שולם, שהיה אז נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, ואיש חשוב מאוד באוניברסיטה העברית, הוא כתב מאמר ביקורת על פורטנויס קומפליינט של פיליפ רות.
וואו, ספר מרתק, שכן, מתאר שם סצנות, עוננות על כבד, ויחס מאוד אירוטי לאמא הפולניה, פורטנויס קומפליינט, תלונתו של פורטנוי, גם עשה המון רעש בארץ בשנות ה-70, ספר כיפי, נו.
אוקיי, אז שולם כתב על זה ביקורת קטלנית, שספר מגעיל, ואני לא קראתי את הספר, אז, ואמרתי, אני לא צריך לקרוא אותו, ברור לי לגמרי שמה שהאיש אומר, הוא לא מבין מה זה אמריקה, הוא חושב שזה יביא על היהודים באמריקה שואה, ועוד נתתי לזה את הכותרת הפרובוקטיבית, קובלנתו של פרופסור שלום.
אבל למה לא קראת את הספר?
מתוך עיקרון, שלא חשוב מה שיש בספר, אי אפשר להגיד על בן אדם, על ספר, שהוא זול ופורנוגרפי, מכיוון שהוא מספר על תשוקה של בחור יהודי למה ששולם קורא שיקסה. לא, זה היה דבר שכתבו עליו, לבנים ושחורים, יהודים ונוצרים, ויצאתי נגד זה. והוא כמובן ניסה לקטול אותי, אבל הנה זאת, זה בהחלט היה צעד מאוד מאוד פרובוקטיבי, וכשכתבתי נניח נגד הפולחן של מצדה, כשכולם כאן חגגו 1900 שנה לאירוע, קיבלתי כל כך הרבה מכתבים שמסבירים לי כמה שמצדה חשובה וכמה שזה ואיך שאני לא מבין שום דבר וכך הלאה. כלומר, היה בי מספיק מרדנות משלי בצורה אחרת, וזה היה מפגש בינינו, המרדנות המשותפת.
האם קיבלת תגובות שליליות על הספר שלך? היסטוריון חוקר את אהבות חייו, שיש בו חשיפה באמת אולטימטיבית.
אני לא יודע אם אולטימטיבית,
כמעט.
אבל כי שאלו אותי, למה לא השארת משהו? למה היית צריך לשים את הכל על השולחן? אז עניתי, תאמינו לי שהייתי יכול למלא עוד כמה שולחנות, אם לא הייתי שם את הכל על השולחן, אבל כמובן שלא היו לי כוונות משלי מה ייכנס ומה לא. עכשיו, התגובות, אני הופתעתי מאוד מאוד מהתגובות. היו תגובות של אנשים שלא הכרתי, ושאמרו לי שהם בכו, ואמרו לי שהם כל כך מצטערים שלא הכירו את נורית, ושאישה ענקית, ושזה, אפילו אחד כתב, זאת גרסה מעודכנת בעברית של אלף לילה ולילה, וכך הלאה וכך הלאה. אבל היו גם תגובות שליליות, שאליי הגיעו לא רבות, אבל הם
לא
היו
רבות?
אליי לא, ומה שאנשים אומרים, וכמה אני מתאר לי שמי שרוצה לשבח, אין לו בעיה לכתוב למחבר, אבל אני חושב שהספר הזה הוא במידה רבה, לפחות מידה מסוימת, מד שמרנות. כלומר, הוא מלמד על שמרנות של אנשים, ולגבי חלק מהקוראים לפחות, זה היה ספר שחצה גבולות. ומה שהתגובה המשעשעת הייתה מכתב שנכתב באופן אנונימי על ידי אדם שקרא לעצמו או ישראל ישראלי או ישראל מוסרי, והוא הפנה אותה לנילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, עם הדרישה לגרש אותי מן האקדמיה, ויש שם דברים כל כך מצחיקים משעשעים שאני אקרא כמה מהם. הנה, נאמר שם, קדר נחשב בארץ ובעולם כהיסטוריון ברמה בינונית נמוכה, העוסק בפרוטרוט בנושאים שוליים, כמו הספרים האחרים שקדר כתב. הספר הזה עם נורית כתוב כספר היסטורי משעמם להפליא, או כשהוא משמיץ את אשתו כאישה בלתי מוסרית ומופקרת לחלוטין. אני סבור שהתיאורים המחפירים האלה אינם אמת, ואין להם שום אישור זולת דברי הבלע של פרופסור קדר. לדעתי אלה פשוט הזיות מטורפות מפרי דמיונו החולני של המחבר.
האמת שהוא היה צריך לפרסם את זה בעיתון, כולם היו רצים וקונים.
טוב, זה הופץ, מה שקוראים בלטינית אורבי את אורבי, לעולם ולעיר, לא רק לחברי האקדמיה, זה הסתובב, ואני עניתי באופן אירוני, נא להפיץ את זה באמת לכל חברי האקדמיה, כי לא כל הכתובות שהיו היו נכונות, כי זאת באמת תערובת משעשעת של זדוניות ורשעות. ואז בסוף הוא אומר, פרופסור קדר הוא פליט שואה שעלה ארצה כילד לפני 70 שנה, אולי לא הצליח עדיין להשתחרר מכך ולהשתלב לגמרי בחיים בארץ, ואינו מבין את הקוד החברתי-מוסרי של ישראל היפה. ואולי בגלל הרקע הקשה שלו בילדותו, הוא פשוט מתנהג באופן מעורער נפשית בזקנתו, וכו'.
מעורער נפשית בזקנתו זה יפה. כלומר, אתה סני לי קצת, ואתה יושב ומפרסם את כל השטויות הפורנוגרפיות, האירוטיות, שאתה עוזה. זה יפה. אז תגיד לי, אני אשאל אותך משהו. אתה עורך, זה בינינו בליינד דייט, פגישה עיוורת. אני נורא מתלבטת אם לפרסם פרקי יומן שלי, שמסתרעים לאורך תקופות ומופיעים בהם אנשים ידועים יותר, ידועים פחות. יש לך מילה בשבילי?
קודם כל פרסמי.
וואו.
בוודאי. תראי, תבחרי. מבחר מן היומנים, לא הכל, כמובן.
לא הכל, אי אפשר הכל. כן. הכל זה למלא 20 כרכים.
אז תמלאי כרך, כרך וחצי. אבל תדעי לך שכאן יש הבדל ביני לבינך. כי אני הייתי כל הזמן תחת הרושם של הבקשה, הדרישה של נורית לכתוב את הספר הזה.
וואו. טוב, אף אחד לא מבקש ממני, אז אנחנו חייבים להתראות, להיפרד. תראה כמה שאני ממשיכה להתרגש עוד מהשיחה הזאת. תשמעו, זה ספר נורא מרגש. אז קודם כל, תודה. תודה למעלי, תודה למעיין, תודה לדוד, ותודה לכל המאזינים. הספר נמכר הרבה?
כן, נמכר יפה.
וואו. אז תודה לכולכם. ואנחנו נשתמע כרגיל בשבוע הבא. אני תמיד אומרת, אני מקווה. טוב, לא קרה כלום, אבל לכו תדעו מה יכול לקרות. ברמס, ולהשתמע. ביי.